אתם עם SBS בעברית. מספר החולים בקורונה, אוסטרליה 6,695, מספר המתים 79, מספר החולים בישראל 15,298, מספר התשעים 199, החולים בעולם מספרם הוא כמעט 3 מיליון, ומספר המתים עלה על 203,000. נתניהו וגנץ חתמו על הסכם קואליציוני לקראת הקמת ממשלת חירום לאומית, ולראשונה בשל משבר הקורונה לא יגיע הציבור לבתי עלמין ביום הזיכרון, ולא יחגוג בציבור את יום העצמאות, וליצמן עוזב את משרד הבריאות. כאן ניצה לוינסטיין עם חדשות SBS. הליכוד וכחול לבן חתמו השבוע על הסכם קואליציוני לקראת הקמת ממשלה משותפת לשלוש שנים. כעת צפויות גם השותפות האחרות בגוש הימין חרדים לחתום על ההסכמים, ולאחר מכן יפתחו הצדדים בהליכי החקיקה שיסדירו את הרוטציה בין ראש הממשלה נתניהו לבין גנץ. יושב ראש כחול לבן מסר לאחר החתימה, מנענו בחירות רביעיות, נשמור על הדמוקרטיה, נלחם בקורונה ונדאג לכל אזרחי ישראל.
אנו נמצאים במוצאי יום השואה, יום שמחזיר את כולנו להיסטוריה הקשה של עמנו, יום שמזכיר לנו עד כמה חשובה העוצמה שלנו. וביום השואה הזה, 75 שנה אחרי המלחמה והאסון הגדול בהיסטוריה האנושית, מאות אלפי קשישים, בהם גם ניצולי שואה, נותרו בודדים בבתיהם תחת סכנה מפני מגפה איומה. בשעה הזו יושבים מיליוני אזרחים בביתם. אזרחים טובים שקמו בוקר אחד בתקופה האחרונה וגילו שמקום העבודה שלהם נסגר ופשט את הרגל. אחרים הוצאו לחופשה ללא תשלום. עצמאים קורסים כלכלית, חברות גדולות סוגרות את שעריהן, ורופאים ואחיות מנהלים קרב יומיומי על חיי אדם. אזרחי ישראל, אנו עומדים מול המשבר הרפואי, הכלכלי והחברתי הגדול ביותר שידענו בעשרות השנים האחרונות. והמשבר הזה נחת עלינו בזמן שבו אנו מתמודדים עם המשבר הפוליטי הקשה, העמוק והארוך ביותר שידעה מדינת ישראל. 3 מערכות בחירות נטולות הכרעה. אני וחבריי לא יכולנו לעמוד מנגד. חייבים היינו להפשיל שרבולים. אנחנו חשבנו שעדיף לנצח את הקורונה מאשר לנצח ברשתות החברתיות. אנחנו חשבנו שלערוך בחירות בזמן שצוותי זקה מפנים גופות של קשישים בודדים שמתו בגפם, זה חוסר אחריות לאומי.
דברי בני גנץ. הצדדים סיכמו כי לנתניהו תהיה זכות וטו על מינוי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה הבאים. כהונתו של ממלא מקום הפרקליט דן אלדד, ששר המשפטים היוצא אמיר אוחנה מינה, בניגוד לעמדת היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט, תוארך בחצי שנה. ונציג הליכוד יעמוד בראש ועדת הכנסת לענייני קורונה. ההסכם קובע כי נתניהו יוכל להביא הסכמה עם ארצות הברית על סיפוח שטחים בגדה המערבית לאישור הממשלה והכנסת החל מהראשון ביולי. לפי הסיכום שהמפלגות החרדיות ערבות לו, נתניהו יעמוד תחילה בראש הממשלה, ולאחר שנה וחצי יפנה את מקומו לגנץ, שיכהן עד אז כשר הביטחון וכממלא מקום ראש הממשלה. הרוטציה תעוגן בחוק, שכדי לשנותו יידרש רוב של 75 ח"כים. עוד סוכם כי אם הכנסת תפוזר לפני הרוטציה, גנץ ייכנס לתפקיד ראש הממשלה. סיכום נוסף נוגע לחוק הגיוס, בעניין זה התקבלה עמדת המפלגות החרדיות שלפי הממשלה ולא הכנסת היא שתקבע את יעדי הגיוס של בני הישיבות. תיק החינוך נשמר עדיין לממשלת ימינה, שטרם הודיעה אם בכוונתה להצטרף לממשלה. ההסכם ספג ביקורת בגוש המרכז שמאל. אחרי חתימת ההסכם הקואליציוני, חברי הכנסת של הליכוד לוטשים עיניים למשרדי ממשלה שתושבע ככל הנראה בעוד שבועיים. כיום מכהנים מטעם הליכוד 16 שרים, בלבד שר האוצר הפורש משה כחלון. אולם ההסכם מעניק לכל גוש הימין רק 15 תיקים. מתוכם כבר הובטחו לשר הבריאות יעקב ליצמן, שכבר הודיע שהוא לא יהיה שר בריאות, ושר הפנים אריה דרי ושר נוסף ממפלגת ש"ס. נוסף לכך, אורלי לוי אבקסיס צפויה להתמנות לשרה על מכסת הליכוד. משרד האוצר יינתן לישראל כץ. ושר הבריאות יעקב ליצמן הודיע אמש לראש הממשלה נתניהו כי החליט לעזוב את המשרד לטובת תיק הבינוי והשיכון. זאת על רקע משבר הקורונה, ולאחר שהמשטרה המליצה להעמיד אותו לדין על שוחד. באחרונה ספג ליצמן ביקורת על יחסו להתפרצות הקורונה בישראל. בתחילת ההתפרצות פעל כדי להחריג את הקהילה החרדית מכללי הריחוק החברתי, וביקש להתיר לבתי כנסת ומקוואות להמשיך ולפעול. לפי פרסומים הוא גם הפר בעצמו את ההנחיות של משרדו. בתחילת החודש נתברר כי השר נדבק בנגיף. ליצמן חשוד כי ניצל את מעמדו כדי להשפיע באופן פסול על שיקול דעתם של אנשי מקצוע כפופים לו בשני מקרים. באחד מהם נטען כי הפעיל לחץ על פסיכיאטרים בניסיון לסכל את הסגרתה לאוסטרליה של מלכה לייפר. מקרה אחר, בפרשת נוספת, הוא הציע לאנשי מקצוע הטבות בניסיון למנוע סגירת מעדניה שבעליה מקורב אליו, שבה נמצאו ליקויים תברותיים. וטרגדיה בירושלים. צבי פורוש, בן 58, משכונת מאה שערים, נפטר מקורונה יומיים לאחר שאשתו בילה, בת 52, הלכה לעולמה לאחר שחלתה בנגיף. השניים הם הורים לשישה ילדים, שאחד מהם כעת מאושפז לאחר שחלה בנגיף. במוצאי שבת עדכן משרד הבריאות את מניין הנפטרים מהנגיף, הוא עלה ל-199. מספר הנדבקים, 15,298. מספר המונשמים ירד ל-99. בתוך כך שליח חב"ד בהנובר בגרמניה, הרב בני וולף, נפטר אתמול גם הוא מקורונה. הוא הותיר אחריו 8 ילדים. והממשלה אישרה השבוע שורה של הקלות בהגבלות על חופש התנועה ועל הפעילות במשק. אני מדברת על הממשלה בישראל, וזאת בין השאר ייפתחו יותר מקומות עבודה וחנויות, אך לא מוסדות חינוך. ההנחיות בתוקף עד השלישי במאי. בשישי אישרה הממשלה הקלות נוספות, ובהם פתיחת מכוני יופי, מספרות וחנויות ברחוב, החל מאתמול מוצאי שבת. המשטרה גם אישרה את מופעי הזיקוקים בערב יום העצמאות. וכיוון שהחגיגה חייבת להימשך למרות משבר הקורונה, טקס בוקר יום העצמאות הנערך מדי שנה בבית הנשיא, במרכזו הענקת אותות לחיילים מצטיינים, התקיים השנה ללא קהל, ללא אישי ציבור וללא חיילים מצטיינים. המשדר המסורתי שיוקלט מראש ישודר בכל ערוצי הטלוויזיה ויעמוד בסימן הצדעה לכוחות הביטחון, רפואה והצלה. לפני המשדר יוקרן בשידור חי מטס חיל האוויר שיעבור השנה מעל בתי החולים בישראל הנמצאים במוקד המאבק להצלת חיים במגפת הקורונה. הטקס יכלול את הזמר עידן עמדי עם הנשיא שיובילו בביצוע מיוחד של שיר השיירה. ציפי שביט, שבערב יום עצמאות עשייה מסועה באהר הרצל, תופיע במערכון מיוחד, יוני רכטר בקטעי נגינה, ואביו מדינה, גילה אלמגור, ליה קניג, מרים זוהר, טל פרידמן ורבים אחרים. התזמורת הפילהרמונית הישראלית תחתום את המשדר בנגינת התקווה, בניצוח משותף של הנשיא ריבלין. והממשלה אישרה גם את מגבלות התנועה ליום הזיכרון, יום העצמאות והרמדאן. במסגרת ההגבלות תאסר כניסה לבתי אלמין מערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, וסגר על היישובים יוטל במהלך יום העצמאות. וביום העצמאות לא תתאפשר יציאה מהבית לשם ביקור בבתי אלמין ואתרי הנצחה. יוכל אדם רק לצאת לצורך הצטיידות בתרופות ומוצרים חיוניים. במשרד הבריאות הדגישו כי על האזרחים לחגוג את יום העצמאות בבתיהם ולראות את הזיקוקים מהמרפסות. במשטרה נערכים לאכוף את התקנות החדשות. המשטרה תחסום כבישים, אולם לא תמנע גישה רגלית לבתי אלמין. ראש ממשלת ישראל נתניהו פנה למשפחות השכולות ואמר, כל שנה עולים לבתי אלמין הצבאיים 1.5 מיליון בני אדם, והשנה אני צריך לעשות זו אחרת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את אותה הצפיפות שפשוט תסכן את כל מי שנמצא שם. ואירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה נערכו בשבוע שעבר, גם הם במתכונת שונה, בשל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. בשעה 10 נשמעה צפירת דומיה בת 2 דקות ברחבי הארץ, ומיד לאחר מכן החל טקס הנחת הזרים לרגלי אנדרטת מרד גטו ורשה ביד ושם, שהתקיים ללא קהל. ובהמשך גם שודר טקס לכל איש ישם בכנסת, טקס שצולם מראש. ובפעם הראשונה מצעד החיים לא התקיים ביום השואה, אך מפעל ההנצחה ממשיך גם בימי הקורונה. יותר מ-12,000 בני אדם השתתפו בפרויקט ההנצחה הווירטואלי של מצעד החיים, שהחליף את המצעד שבוטל. אוסטרליה. מקרי חולי נגיף הקורונה באוסטרליה הולך ופוחת, ונראה כי מדיניות הממשלה מסייעת כאן בעצירת התפשטות הנגיף. עזינו לדברי קצין הרפואה פרופסור ניק קוסוורת.
Eradication, which basically means that in a geographical area there are no reported cases, or you've effectively eliminated coronavirus from a geographic area, could be an outcome of an excellent suppression strategy.
מספר הנדבקים באוסטרליה עומד כעת על 6,695, מספר המתים 79, הרבה יותר פחות מהמספרים בישראל. ורופאים מזהירים כי יש עדיין לנקוט בזהירות וכי הנגיף יכול לחזור בגל שני.
Most countries are still in the early stages of their epidemics, and some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time.
דברי מנהל ארגון הו, טדרוס גבריוס. ושר האוצר ג'וש פריידנברג הגיע להסכם עם 4 הבנקים הגדולים כי יסייעו לבעלי עסקים לשלם משכורות עד שהממשלה תזרים את הכספים לבעלי עסקים במסגרת הג'וב קיפר.
They have agreed to set up each of these 4 major banks a dedicated hotline for their customers to call to receive the bridging finance necessary to pay their staff ahead of receiving that money in under the JobKeeper program.
ומנהיג האופוזיציה אנטוני אלבניזי אמר כי התערבות הממשלה הייתה כאן הכרחית.
And the fact is that the Australian people deserve credit for the way that they've responded to the COVID-19 crisis. Out of this, we need an economy that works for people, not the other way around. And what that means is making sure that we keep people in employment.
ובחדשות אחרות של באוסטרליה, ראש הממשלה מסר את תנחומיו בשל העם כאן למשפחות 4 קציני המשטרה אשר נספו בתאונת דרכים במלבורן ביום רביעי בלילה. הקצינים הם לינה טיילור, גלן המפריס, קווין קינג וג'וש פרסטני. התאונה ערכה לאחר שקציני המשטרה עצרו לבדוק נהג רכב שנסע במהירות מופרזת. מסעית שהגיעה, איבדה השליטה ודרסה את השוטרים למוות. ובעולם, ארגון הבריאות העולמי הוא מסר ביום השבוע, כי כל הראיות שנמצאות בידיו מצביעות על כך שנגיף הקורונה הגיע מהטלפים בסין ולא עבר מניפולציה או נוצר במעבדה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בשבוע שעבר שהממשל שלו מנסה לקבוע אם הקורונה זלג ממעבדה בווהאן במרכז סין, המקום בו פרץ הנגיף לראשונה בעולם. גם אוסטרליה ביקשה לחקור את מקור הנגיף. וניתוח חצי המשפחה של הנגיף אומרים בהו הצביע על מקורו בעטלפים, מאגר ידוע ומוכר של נגיפי קורונה. אולם בדרך להדביק את בני אדם עבר הנגיף מחולל המגיפה דרך בעל חיים נוסף ומשם קפץ לאדם. לפי הערכות המעבר התרחש בשוק מחלי ים בווהאן בסין שנמכרות בו גם חיות נדירות למאכל. חוקרים אמנם ניתחו דגימות מהשוק, אולם המקום פונה בידי הרשויות בסין, ולא נותרה אפשרות לזהות את בעל החיים ממנו נדבקו החולים הראשונים. מוקדם יותר הזהיר הארגון שהסרת ההגבלות חייבת להיות הדרגתית. ובשבוע שעבר פורסמו דיווחים לפיהם המודיעין האמריקאי בודק עם מקור הווירוס ובמעבדה שנמצאת בווהאן. מזכיר המדינה מייק פומפאו הכריז שארצות הברית עורכת חקירה מקיפה לאופן שבו הנגיף יצא החוצה לעולם. כאמור בסין מכחישים זאת בתוקף. אז מי אותה מעבדה? זה מכון ווהאן לווירולוגיה ומקום מושבו של המרכז הסיני לאיסוף נגיפים. לפי אתר האינטרנט של המרכז מדובר בבנק הווירוסים הגדול ביותר, נשמרים בו 1,500 זני נגיפים שונים. מחקר שפורסם בינואר, שפרסמו חוקרים סינים, גילה של החולה הראשון של COVID-19 לא היה קשר לשוק בווהאן, וכך לא גם ל-13 מתוך 14 הנדבקים המומתים הראשונים. הדיווחים שעוררו מחדש את החשדות בנוגע למעבדה הסינית, פורסמו ברשת פוקס ניוז ובוושינגטון פוסט. וכלי התקשורת האמריקאים אמרו שהנגיף התפשט מהמעבדה כנראה בטעות ולא כנשק ביולוגי. והתכתבויות של דיפלומטים אמריקאים שהגיעו לידי הוושינגטון פוסט גילו כי הפקידים בממשל טראמפ חוששים במיוחד מנהלי הבטיחות הלקויים במעבדה בכל הנוגע לטיפול בנגיפים דמויי סארס אשר מקורם בעטלפים. לפי הפוקס ניוז, ייתכן שחולה מספר 0 נדבק בנגיף שמקורו בעטלף שנחקר באותה מעבדה שבדרך כלשהי הדביק אחרים בתוך אוכלוסיית ווהאן ומשם מתפשט לעולם. וארגון הבריאות העולמי הודיע השבוע גם כי בשלב זה אין הוכחה שאנשים שהחלימו מקורונה ויש להם נוגדנים בדם הם מוגנים מהידבקות נוספת במחלה. בהודעה הזהיר הוא מפני הנפקת תעודת חסינות לאנשים שכבר חלו במחלה, והבהיר שהשיטה הזאת רק מגבירה את הסיכון להתפשטות הנגיף. ומניין המתים מנגיף הקורונה בארצות הברית חצה את רף 50,000. מדובר ביותר מרבע מקרי המוות העולמיים בעולם. מספר הנדבקים בנגיף ממשיך גם לעלות ועומד על 870,000 בני אדם. רופאים ומומחים בתחומים שונים התייחסו לדבריו של הנשיא טראמפ, שבו הציע להזריק חומרי חיטוי לנדבקים בנגיף. טראמפ הבהיר אחר כך כי אמר את הדברים בסרקסטיות, והוא אמר כי הוא לא מעודד אנשים לבלוע חומרי חיטוי. עוד בארצות הברית, הנשיא טראמפ הודיע השבוע על הקפאת הנפקות אשרות שהייה קבועות למאגרים, לגרין קארד, למשך 60 יום בצל מגפת הקורונה. לדבריו הוא עשוי להחליט על הארכת התקופה. הוא אמר כי בכוונתו להקפיא כליל את ההגירה לארצות הברית, אולם המהלך הנוכחי יאפשר למהגרי עבודה בעלי אשרת שהייה זמנית להיכנס למדינה. אזינו לדבריו.
But right now we have a very powerful immigration ban, but it could be modified, meaning made tougher or made less tough. We don't want to hurt our businesses and we don't want to hurt our farmers.
ופקידים אמריקאים טוענים כסוכנים סינים סייעו בהפצת מידע כוזב במטרה לזרוע בעלה בארצות הברית. תושבים רבים בארצות הברית קיבלו בחודש שעבר הודעות המטריות מפני סגר ברחבי המדינה ושיגור כוחות צבא לרחוב. ובשעה שהמתיחות הדיפלומטית בין בייג'ין לוושינגטון עולה, השלטונות בסין מנסות לשלוט בנרטיב על אודות התפרצות מגיפת הקורונה. ממשלת סין גרשה משטחה עיתונאים אמריקאים, בהם עיתונאים של הניו יורק טיימס. ובאירופה הפסטיבל הגדול ביותר בוטל בראשונה מאז מלחמת העולם. אובדן ההכנסות של 1.3 מיליארד דולר. מדובר על פסטיבל הבירה המסורתי, אוקטובר פסט, המתקיים במינכן בגרמניה, אשר בוטל לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה. והנפילה במחירי האנרגיה בעולם מזעזעת גם את שוק הגז. המחירים צוללים, ונמסר כי הצטברות במתקני היישום בשבועות האחרונים עלולה להביא לתרחיש דומה לזה שקרה בשוק הנפט, כלומר מחירה של חוזה הספקה במחיר שלילי בשל היעדר שטחי חיסון. ובישראל 2,000 איש השתתפו מוצאי שבת בהפגנת הדגלים השחורים בתל אביב נגד פגיעה בדמוקרטיה במסגרת חתימת ההסכם הקואליציוני. המפגינים שנעמדו במרווחים זה מזה בכיכר רבין בניסיון לשמור על הנחיות משרד הבריאות למניעת התפשטות הקורונה, הניפו דגלי ישראל ודגלים שחורים עליהם נכתב מושחתים הביתה. מלבד ההפגנה בתל אביב מאוד גם הפגינו בטבעון. ונסיים בחדשות אחרות על קורונה. בבריטניה אחיות תאומות זהות, אמה וקייטי דייביס, בנות 37, מתו מהנגיף בהפרש של 3 ימים. השתיים עבדו כאחיות במקצועם בבית החולים הכללי בסאות'המפטון. ועוד חדשות קורונה מהניו יורק טיימס, אח תאום מת מהשפעת הספרדית ו-100 שנה אחריו האח השני מת מקורונה. פיליפ קאן סבר שההיסטוריה חוזרת על עצמה והדבר התברר כנכון ביחס למשפחתו ובצורה יחידה במינה. סמואל, אחיו התאום, מת בינקותו ממגפת השפעת הספרדית שהתחוללה ב-1918. כעת מת קאן מנגיף הקורונה. הוא היה בן 100. הסיכויים שאחים ימותו בפער של 100 שנה זה מזה במגפות כלל עולמיות נראים יותר מנדירים. אך מתברר שהאחים כאן אינם יחידים. סלמה ריין, בת 96, מתה מקורונה בטקסס ב-14 באפריל. אחותה הגדולה אסתר מתה מהשפעת הספרדית 102 שנה קודם לכן. להזכיר לכם כי השפעת הספרדית הרגה 50 מיליון בני אדם ברחבי העולם, עד כה יותר מ-200 אלף בני אדם מתו מנגיף הקורונה. וזהו סוף החדשות.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.